ברשותכם, רבותיי, אנחנו נמשיך את הנושא שהתחלנו ללמוד אותו בכנסת ישראל, אבל הפעם ביחס לאומות העולם. תפתחו בבקשה בדף קוף למתת בסעיף ו', קוף למתת סעיף ו'. אולי לדברי הקדמה, להבין את הדבר, נלך מהפרט אל הכלל. הפרט הוא כזה, האדם, שאלוקים ברא את האדם, הוא ברא אותנו, אנחנו בני אדם, הוא ברא אותנו, כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם נפש חיה. רואים שבאדם יש שני צדדים, יש הצד של האפר, דהיינו החומר, הגוף, הדברים האלה, מצד שני, יש לו גם נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים. המורכבות הזאת של נשמה וגוף היא לא פשוטה. לפעמים הדברים שמנהיגים את האדם יכולים להיות דווקא הדברים של האפר, של האדמה, של החומר, הדברים האלה. ולפעמים הצד הנשמתי הוא נאבק לשלוט על האדם. ואנחנו נמצאים בעצם, כמו שאומר בעל מסילת ישרים, שבעולם הזה אנחנו נמצאים כל הזמן במלחמה ובמאבק סמוי וגלוי לפעמים בין החומר ובין הרוח, בין הגוף ובין הנשמה, נאמר ככה. וזה קיים אצל כל אדם, שלפעמים יש לו ככה, לפעמים ככה, יש לו מאבק. המאבק הזה הוא לא... הוא לא רק מאבק פרטי של כל אחד מאיתנו, אלא זה גם נמצא בכל המין האנושי, גם באומות העולם הדבר הזה קיים, המאבק בין הצד הרוחני, הצד המוסרי, הדבר הערכי, ומצב החומרי, הצד האינטרסנטי וכו'. על זה מדבר, מרחיב כאן הרב את הדיבור. בואו נראה את הדברים בתוכו. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם. ושתי מגמות מחולפות, דהיינו שונות לחלוטין. נטייה למלא את כל שאיפות הרע. תגידו, מישהו כאן רצה קצת רע אולי? אני אשאל אתכם. מישהו על הפעם תאווה למשהו? יש דבר כזה, נכון? ישנה נטייה לרע. אתה יודע שזה רע, אתה יודע שזה רע. ובכלל אתה נכנע אל הרע, ואתה הולך אחרי יצר, לא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כתוב מפורש, לא תטרו אחרי הלב. אז יש נטייה כזאת, לכל אדם יש דבר כזה, נטייה אל הרע מצד אחד. את כל התאוות היותר שפלות, שאדם נשלט על ידיהם לפעמים, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומספחות בעוזן את האדם. הרע, יש רע חומרי ויש רע רוחני לפעמים. סתם להיות בן אדם רע. מה ההבדל בין אדם טוב לאדם רע? אדם טוב זה אדם שרוצה טוב. מה זה אדם רע? אדם שרוצה מה? רוצה רע. הרצון שלו הוא רע. אם זה להרע לזולת, להרע לעצמו, להרע לאחרי, כל אחד לפי מדרגתו. דוגמה, הוא נותן דוגמה, קנאה. יש קנאה, כי קנאה ושנאה וכיוצא בהן. אז יש נטייה כזאת, קיימת נטייה כזאת בפרט, אגב נראה כאמור, זה קיים גם בלאום, בציבור גם כן, קיימות נטיות כאלה של רוע. לעומת הנטייה השלילית, ישנה נטייה חיובית. לעומתה, לא נוכל להתעלם מלראות שאיפת הטוב שקיימת בכל אדם, באשר הוא אדם. בסך הכל נשמה טובה הוא נתן בה, ויפח באפיו נשמת חיים, נשמה טובה. המתגלה לפעמים ברוחו של האדם, שכל העולם כולו כדאי אולי לאותה נשמה, כמו שנאמר על מי שלומד תורה לשמה, שנאמר עליו, כל העולם כדאי לו. מה זה כדאי לו? הוא רואה טוב. הוא חי חיובי, מה שנקרא. כדאי לחיות בעולם כזה. שאדם רואה את הטוב. אז מצד אחד, יש החיוב, כן? להשכילו, להיטיבו, למלות אותו, חסד, אהבה והורה. יש כאן שתי נטיות שקיימות בכל אדם. עכשיו, אם כל הנטייה הייתה בפני עצמה, מילא, אבל כל אחד מנסה השתלט על השני. הרע עושה מאמץ גדול להשתלט על הטוב, והטוב עושה מאמץ להשתלט על הרע. כן, בבקשה. אתה אמרת את זה, זו המסקנה שלך. הוא לא אומר את זה, הוא מתחיל מהרע. הדבר הראשון שאנחנו נפגשים בחיינו, לצערנו הרב, זה לקחת ולא לתת. ככה זה. תינוק, מה הוא עושה כל היום? הב, הב. לקחת. אדם הוא, איך אומרים, אם אין אני לי, מי לי. רק כשאני לעצמי, קודם כל. הנטייה הזאת, הרי מה ההבדל בין טוב לרע מבחינה הזאת לפחות. הרע הוא לוקח. הוא רואה את עצמו נאמר לוקח. הטוב הוא נותן. הוא רוצה לתת. אז באופן טבעי, אדם קרוב אצל עצמו, הוא לא רוצה לקחת דברים. בסדר. לגיטימי הדבר הזה. גם אדם מציבו, בתחלה הוא נולד תינוק, הוא לא בוגר. אני תמיד אומר שילד הוא קטן, כן, אז הוא כל הזמן רוצה לקבל, לקבל, לקבל אוכל, לקבל תשומת לב, לקבל אהבה, לקבל, 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 לקבל. אותו ילד קטן שמקבל כל הזמן, כשהוא גדל ומתחתן, יש לו כבר ילדים, מה הוא רוצה לעשות? לתת, לתת, לתת. פתאום מתהפך הגלגל, הוא רוצה לתת. יש קטנות ויש בגרות. קודם כל נתקלים במה, בקטנות או בגדלות? וקטנות, נניח, לא נתקידה להעמיק למה הוא מקדים את זה לזה, אבל זה קיים וזה קיים. שני הדברים האלה קיים. אבל יש מלחמה. מלחמה בין הטוב והרע. בין השאיפות להרע ובין השאיפות להיטיב. כן? קיימות בכל אדם ואדם. מדרגות בדבר. עכשיו, איך המלחמה הזאת מתנהלת? זה מעניין אתכם. יש טקטיקה, יש שיטות מלחמה. בואו נראה. והניגוד הזה בין הטוב לרע שקיים באדם, הוא מרעיש את הלב וממלא את החיים חלחלות לפעמים. לפעמים אדם ממש נמצא במצוקה גדולה מאוד בגלל המלחמה הפנימית שהוא שרוי בה בין הטוב לרע. והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, בלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות. אם האדם נמצא במאבק פנימי בין הטוב לרע, אז הוא רוצה להירגע. הוא מרגיש שהוא מציאות, הייתי אומר, לא יציבה. פעם עולה, פעם יורד, פעם פה, פעם פה, פעם פה, אומר, נמאס לי מהכל, מה אני צריך? שקט נפשי, רוגע, שלווה, יישוב הדעת. מישהו מעוניין כאן ביישוב הדעת? יישוב הדעת זה דבר טוב. למה קוראים לישיבה ישיבה, אתם יודעים? הישיבות אל לבביך. יישוב הדעת. יישוב הדעת זה מעלה גדולה שאדם בשלווה, בביטחון, בשמחה וכל זה. אבל המציאות המורכבת שהאדם מורכב ממנה, היא לא נותנת לו את היישוב הדעת הזה. את השלווה הזאת. לפעמים במצוקה גדולה, בצער, בכאב, לפעמים בהפר, בעי, במציאות הפוכה בדיוק. אז יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת תיכנע לרע, האפשרות השנייה תיכנע למה? לטוב. אז יש שתי אפשרויות, נכון? בוא נדבר על האפשרויות האלה, על האופציות. באמת יש אנשים שמרוב מצוקה שנמצאים בה מבחינת הסכסוך הפנימי הזה, ומה שנקרא שוקעים, נותנים לעצמם לשקוע. כמו כל אותם אלה שמתמכרים לשתייה, לאינטרנט, לכל מיני התמכרויות למיניהם, ההתמכרות הזאת היא לא מקרית. היא ניסיון, איך אומרים, לברוח מהמצוקה הזאת. כשאדם הוא במצוקה, הוא בורח. לא פעם אתה רואה אדם שהוא באמת אומר, אני רוצה לשכוח מהכל. מה הוא עושה כשהוא רוצה לשכוח מהכל? בורח, לאן הוא בורח? לא, מכון מאיר באים להיבנות, לבנות ולהיבנות. אבל נכון, אתה צודק, יש כאלה שיש להם בעיה, אז הם בורחים, אפילו למעלה ישיבה הם בורחים, לא באים ללמוד. הם באים לשכוח מהכל, כן? כן? אבל היום בעולם הגדול, נאמר, הבריחה היא באמת לשתייה, או לסמים. היום בכלל, ההתמכרות לאינטרנט, זה בריחה מהמציאות בעצם. אדם בורח מהמציאות. הוא כל כך טרוד, הוא כל כך עסוק עם עצמו ועם כל החיים שלו, אז הוא אומר, אני פותח את האינטרנט, האינטרנט לא מרגיז אותי בכלל. הוא משכיח ממני את כל הצרות. יכול לקרוא דבר כזה? יש גם מישהו שיסתכל פעם באינטרנט? יצא לו פעם. היום לא האינטרנט. איך קוראים לדבר הזה עם המכשיר הזה? מרובה, ביד. איך קוראים לזה?
אייפון.
אתה יודע, אייפון. משהו נורא. אנשים שוכחים מהכל. נכון? מהכל. וסיפרתי לכם, הייתי ב... ניו יורק, יש שם, איך קוראים לזה, רכבת תחתית, סאבווי קוראים לזה. יש שם נוסעים מיליונים ברכבת הזאת, הלוך ושוב וכל מיני מקומות. ואני, שם יש תרבות, האייפון הזה הוא תרבות עולמית, זה לא. יושבים אנשים בקרונות, כמעט כולם עם המכשיר הזה, עם האייפון הזה, והם לא מסתכלים אחד אל השני, לא, רק מסתכלים מדי פעם לראות, הגעתי לתחנה, וכל הזמן הם ממש נשאבים לתוך ה... מה זה? זה בריחה בעצם. הם בורחים קודם כל מהסביבה, לא רוצים להסתכל אחד אל השני. זה לא מעניין אותם, כאילו הם חיים באיזה בועה כזאת של האייפון. אני, הצד, אני הסתכלתי, התבוננתי, ראיתי את זה. מלא אחד, אבל כשזה... אתה רואה שזה רוחבי הדבר הזה. אתה אומר, זה בריחה. למה רוצים לברוח מהמציאות שהיא מורכבת, היא לא קלה, כמו שאנחנו רואים כאן. אז יש שתי אפשרויות. או שתברח לאייפון, או שתברח למכון מאיר, אבל לשם, למכון מאיר, שם לא נותנים לך מנוח, שם אתה צריך למלות מצברים, לא לרוקן מצברים, אלא למלות מצברים. אתגר עומד לפניך. הרב מדבר על הדבר. בוא נראה את זה בתוכו. והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. זה באמת המצאה לא נורמלית, האייפון הזה, והאינטרנט הזה. כי הרבה אנשים באמת נרגעים על ידי הדבר הזה, שהם... עסוקים במכשיר הזה. דרך אגב, אני מצרכי העבודה, הייתי צריך מכשיר כזה. היה לי יומיים שלושה את המכשיר הזה, ואני זרקתי אותו לכל הרוחות. שאלו אותי למה. התנתקתי מהעולם. זה ממש, אתה מתנתק מן העולם. פתאום אתה רוצה לדעת מה החדשות. אתה רוצה לדעת פה, אתה יודע? פתחתי את עיניי, איפה אני חי? איפה אני חי? אני חי בעולם לגמרי עזוי. יש כאן מישהו שיש לו אייפון כזה? יש כאן מישהו ירים את היד. נכון? אתה, נכון שאתה בעולם עזוי? כשאתה שם בתוכו.
יש דברים גם בתוכו שהם...
חיובים, בסדר, אני מקבל. נכון? עכשיו, תספור כמה דקות אתה עזוי ביום, עם האייפון הזה. לא דיברתי על שעות, דיברתי על דקות רק. זה לא נורמלי. זה באמת לא נורמלי. האדם נולד לעמל, להתאמץ, להשתדל. אז בשביל להקל לך את המאמץ, פעם היית דופק עם כפתורים. היום אתה עושה ככה. להקל עליך את זה.
לא, יש איזושהי מתח תמיד בין ההתקדמות הטכנולוגית של העולם לבין
אני לא נגד ההתפתחות הטכנולוגית, כי לאחרונה כולם מסתכלים בערוץ מאיר באייפון. זה בסדר.
אני חושב שם, אם אנחנו לכאורה, העולם הזה הוא בעצם כל ההתקדמות היא משכחה מאיתנו, אז בואו במקום אמונה, ניקח סוס ועגלה, ובואו ניסע לבית חולים עם סוס ועגלה, כי זה יותר טבעי.
לא הבנתי את זה.
הקדמה, אנחנו תמיד חיים במתח הזה שבין הקדמה לבין אם נגיד שזה בריחה מהעולם, או בעצם אנחנו בעצם נתקלנו על הבן אדם.
הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא הטכנולוגיה. האם אתה שבוי בתוך הטכנולוגיה, הוא ישבויה אליך. זה כמו שמסילת ישרים אומר, אתה יכול להשתמש עם העולם לרומם אותו ולהעלות אותו, אתה יכול להיות משועבד אל העולם ולטכנולוגיות וכל הדברים
האלה. השלילה, נקרא לזה השלילה
התרבותית
שבדבר הזה,
ולא
השלילה של הכלי ככלי.
לא ככלי. אני אומר, השעבוד אל הכלי. כל דבר בעולם בנוי, כמו שאומרים, בפנימיות התורה, כלי ואור. כלי זה לא מספיק. יש לך, הגוף שלך זה כלי, אבל רק גוף ותו לא, בלי נשמה, זה כמו מת. אנחנו צריכים את האור בתוך הכלי, את המגמה הפנימית בתוך הכלי. כן? זה כמו שיש לך איזה מכשיר, מכשירים בבית, אני יודע, יש לך פטיש ומברג, ויש לך אין איזה פונקציה, אתה לא משתמש בזה בכלל. לא, למה? כי אתה לא יודע לדפוק מסמר בקיר. יכול לקרות דבר כזה. אז הכלי הזה הוא חסר ערך, חסר משמעות. כל אחד מאיתנו הוא כלי. השאלה מה אתה עושה עם הכלי הזה? האם הכלי הוא רק כלי בלי משמעות, בלי תוכן, בלי... אני אגיד לכם בגילוי לב, לגבי מכון מאיר. מכון מאיר זה גם כלי, בסך הכל. זה מבני, ברוך השם, היום יש כאן ערוץ מאיר באינטרנט, עכשיו יהיה שבוע הבא עם הרצאה שם בטלוויזיה, כל הדברים האלה. וזה לא מתלזות רטאי, פשוט להיות פתאום בתוך איזה כלי, גם לפעמים כלי בעל עוצמה, כמו טלוויזיה או אינטרנט, או דברים כאלה. אז באמת, כל הזמן, אותי בכל זה מעסיק מדי פעם, מה המשמעות של הכלי הזה? מה הוא נותן הכלי הזה? מה התועלת נניח לצופים, למאזינים, מה התועלת? אם יש, כן. אני אומר את זה למפיקים בתוכניות למיניהם, אומר להם כל הזמן, אם אין תוכן, אם אין משמעות, אם זה רק לבדר או שעשועים ודברים כאלה, חבל על הזמן, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. רק דבר שיכול להועיל ולרומם ולהיטיב עם המאזינים או עם הצופים, הדברים כאלה, זה יכול להיות בכלי. הדבר אחר לא, אותו דבר כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שבעצם הוא בנוי מכלי או מכלים ותכנים. אם יש תכנים, יש ערך לכלים. אם אין תכנים, זה כמו גוף בלי נשמה. הדבר הזה לא כך. זה מובן הדבר. אותו דבר האייפון הזה. האייפון הזה הוא כלי. אם אתה משובד לכלי, אז אתה פחות מהכלי. אתה פחות מהאייפון. לא יודע מה קוראים לזה את המילה אייפון, איפה מצאו את המילה הזאת. כל פעם מוצאים שמות אז אתה פחות מהאייפון. אבל אם אתה לא משובד לכלי, אתה יכול להעלות אותו, לרומם אותו, להפוך אותו לדבר שיש לו ערך, יש לו חשיבות. לכל מיני דברים, בעבודה או בחיים, ברוחניות אפילו. זה מובן. בכל זאת, הרם מדבר כאן על המלחמה הזאת שקיימת בין החומר ובין הרוח, כן? הגשמי או החומרי, ובין המגמה הפנימית, הרוחנית, המוסרית שקיימת בעולם. ובכן, אז האדם אומר, בשביל להשלים, שלא יהיה לו את הסכסוך הזה, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו, הוא מוכן להשליל בקירו השלמה פנימית. והשלום מתכונן על ידי איך אפשר לעשות שלום בשתי דרכים. או כבישת אחד מהצדדים בדרך כניעה. זאת אומרת, אתה נלחם עם צד אחד, לעולם יעשה האדם מלחמה יצר טוב ביצר הרע. אתה מכניע את היצר הרע, זאת היא אופציה אחת. או בין מדינות, אם יש שכסוך בין מדינות בלתי פוסק, אז מה הפתרון הוא? להכניע את המדינה האחרת, ובזהו, במלחמה, פשוט להכניע אותה. או אופציה השנייה שקיימת, למעלה מזה, מהאופציה הראשונה, בדרך קריטת ברית. למה להילחם? בוא נעשה שלום. מישהו זוכר את הסיסמה שלום? למה להילחם בערבים? אני שואל אתכם, זה רעיון טוב? כל היום, מה זה? לעולם תאכל חרב? מה אתם אומרים?
שאלה מה זה אומר המושג שלום.
רגע, סליחה שאני עובר לאקטואליה. יש שתי שיטות במדינה שלנו. שיטה אחת באה ואומרת, אנחנו נכבוש אותם, אנחנו נכניע אותם, אנחנו נפעיל להם כוח. שיטה שנייה אומרת, בואו נעשה שלום. למה להילחם? אפשר לחיות בשלום. נכון או לא? סליחה, בוא נבוא מהפוליטיקה לחיים שלנו, של כל אחד מאיתנו. יש שתי אפשרויות. או שתיקח את הרע שבתוכך ותילחם בו, לעולם יעשה אדם מלחמה יצר הטוב ביצר הרע, או שתשלים איתו. לא רק שתשלים אותו, תהפוך אותו לדבר טוב על ידי זה שתשלים אותו. הרע נהפך לטוב, כן, יצר הרע נהפך לטוב. אתה לא יודע מזה? אפשר לעבוד את אלוקים גם ביצר הרע. אתה לוקח את אותה תאווה שיהיה יצר הרע, ואתה רותם אותה לרצון השם.
דוגמה פרקטית.
פרקטית, אתה מתחתן. שמעת על המושג כזה חתונה? אתה נשוי כבר?
לא.
עכשיו אני מביא.
אז תרחיב לו.
אדם יש לו תאוות. עכשיו הוא יכול להילחם עם התאוות האלה, הוא יכול לכוון את התאוות האלה, להשלים איתם ולכוון אותם בדרך נכונה. זה הדרך השנייה, שהוא אומר דרך יותר מעולה, הדרך הזו. הוא מה שלמעלה מזה, בדרך קריטת ברית והתאחדות גמורה, באופן שהצד המנגן מתהפך כולו, לא נגדך, אלא מה? בעדך, עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. אז הוא יוצא, אז אתם עכשיו יוצאים מרוויחים, שניכם מרוויחים. הכל מתהפך לטובה, כן? לכן אני בעד שלום. מי בעד שלום? בסדר, עכשיו תדעו, אני להצביע.
מה שהרב אמר לי,
לגבי
הדוגמה סתם, חתונה אפשר, זו דוגמה טובה, אבל אני רוצה לך לנסות להבין אותה יותר בזה. זה לא לתת מקום, מה שהרב נתן זה כמו, נגיד, לתת מקום, ביטוי ליצר, זה לא להשתמש בו ולדחוף אותו, מה שהרב אומר. אני לא רותם אותו למשהו. אני פשוט נותן לו את המקום, את המימד שלו, במקום של היצר, נגיד.
אין דבר בעולם, גם ביצרה, ש... יש לו דבר חיובי, רק צריך לגלות אותו, את החיוב שברא, את הטוב שברא, גם ביצר הרע. הרי כתוב, היצר השם אלוקים, השם נתן לנו את היצר. היצר זה לא מקרה הדבר הזה. היצר הזה, אלא מה, הבחירה בידינו, לקחת את אותו יצר, שהוא, כשאתה לא רואה אותו בצורה נכונה, הוא רע, ולראות את הטוב שביצר, היצר הזה, כן? ולכוון אותו בהתאם לתורה, לחוכמה, לתבונה, לכל הדברים האלה. אבל אני לא רוצה שתבין אותו, מבחינה מדינית אני רוצה להגיד כאן דבר. שלא תבינו אותי שלא נכון. אני בעד שלום. כולם בעד שלום. מי לא בעד שלום? ויברך את השם עוז לעמו ייתן, יברך, השם יברך את עמו בשלום. אבל עוז. זאת אומרת, אם מי עושים שלום, עם מי שבאמת רוצה שלום.
מי שבא עם יד
נושקת
ולא עם נשק.
אה?
מי שבא עם יד.
עם
יד ולא עם נשק ולב לעשות שלום.
ודאי.
נשק,
ודאי, ודאי, כן. אנחנו בעד שלום, כל אדם בעד שלום. אבל להפוך את השלום לכלי מלחמה זה לא. הרי מה, סליחה שאני גולש לעניין אחר, אבל מה הערבים עשו? הם כל הזמן... חיכו לרגע שיחסלו את מדינת ישראל. מלחמת השחרור התנפלו עלינו. שואל אתכם. כן. התנפלו. זה הזיה או זה מציאות? התנפלו. שבע מדינות מכל הצדדים. רק שנולדנו, המדינה נולדה, כבר התנפלו עליה. מלחמת ששת הימים, מה עשו? רצו גם לחסל אותה. מלחמת יום כיפור, מה עשו? גם רצו. פתאום, הערבים, יש להם איזה, אני יודע, טקטיקה כזאת, אני לא יודע. אם אתה לא מנצח במלחמה, תנצח במה?
מובארק אמר את זה, אחרי מלחמת יום כיפור. כן. את היהודים אפשר לנצח במלחמה,
אפשר לנצח בשלום. בשלום. איך? איך אנחנו נצח אותם בשלום? אז הם לקחו את, את השיטה, הדרך הזאת, להגיע לאותה מטרה בדיוק. ומה המטרה? לחסל את מדינת ישראל. אבל בואו נלך בהדרגתיות, בדרך השלום. והם למדו מה זה כאן, החבר'ה כאן בשלטון וכל זה, שיש להם באמת כמיהה לשלום. אז הם אומרים, חבר'ה, אתם יודעים מה? בואו נעשה איתם שלום, ולאט לאט, לאט לאט, אנחנו לאט לאט נשיג את המטרה שלנו. אני קורא לזה מלחמת השלום. יש מלחמת המלחמה ומלחמת השלום. ואנשים התפתו לדבר. התפתו לדבר. ותראו בשיטת הסלמי ממש. בהתחלה נתנו להם את סיני. אחר כך רצו עוד ועוד. היום כבר הם רוצים את ירושלים. אבל הם לא מסתפקים בירושלים, מה הם רוצים?
את הכל.
את הכל. אז טוב, לאט לאט, הם אומרים, כמו הצלבנים, 200 שנה לקחת שגמרנו איתם, נגמור גם איתם תוך... אז שלום, הוא צריך להיות שלום אמת. הוא לא יכול להיות שלום כטקטיקה, כדרך שיטה להשיג את אותה מטרה שלא השגת אותה במלחמה, תשיג אותה על ידי, סליחה שאני אומר, שלום כאילו. שלום כאילו. זה מובן הדבר.
זה קוראים מחיר השלום.
וזה מחיר השלום. אוהו. ואני ממש אומר, אני ממש מתפלא על היהודים שהם לא קוראים את המפה נכון. זה אחד הדברים בכלל בחיים, ולא רק בחיים. בכל דבר, שאתה צריך להיות מציאותי. אתה לא יכול להיות הזוי. אתה לא יכול לחיות בדמיונות ודברים כאלה. אז מי שבא עם ההכרזות של, איך נקרא, מזרח תיכון, אוהו, זה חדש, בתשובו מחדש. יש לנו היום באמת מזרח תיכון חדש. במצרים צומח לו שם איזה מפלצת נוראה בצורת איום כזה של... בעצם מצרים נהפכת כבר למדינת חמאס, זה אותו אידיאולוגיה בדיוק. ממש אותה אידיאולוגיה. זו אותה גברת בשינוי קצת האדרת, אבל זו אותה אידיאולוגיה. ובסוריה, איך אומרים? צומח לנו שם הדבר יותר גרוע מאסד. זה לא, לא, הם לא, הם לא צדיקי עולם שם, אלה שנלחמים אחד עם השני. כן. מה, מה נאמר? מה נאמר? זה מובן הדבר. אסור להיות במזרח התיכון הזוי. חייבים להיות מה? מציאותי. ומה זה מציאותי? אנחנו לא הגענו לחזון אחרית הימים. אנחנו בדרך לחזון אחרית הימים. עדיין אנחנו חיים בג'ונגל. בג'ונגל כל דעלים דבר. כל מישהו חזק הוא טורף את השני. ואנחנו כבשה בין כמה זאבים? המון זאבים. אבל הכבשה הזאת היא בועטת ככה, ביתה כזאת, שהזאבים מפחדים להתקרב אליה. כרגע הם מפחדים להתקרב, ויקבלו עוד, עוד ביתה פה, עוד ביתה. יתרחקו נקבל, לא יתרפו, לא יתרפו אותם. סליחה שגלשתי קצת לעניין הזה. גם הבחירות האומות על הפרק, זה מעניין שאני לא עוסק בפוליטיקה הזה, אבל... אבל ידוע שרוב רובו של העם הוא בריא, הוא מציאותי. הוא מבין שלהקים כאן מדינה בלב ליבה של ארץ ישראל זה סכנה קיומית ממש. יש אינטואיציה טבעית, כמו חיה, שהיא מרגישה את הסכנה, את הסכנות. ומי שלא ירגיש בתיאוריה, ירגיש את זה לפני כמה שבועות בטילים בדרום הארץ, כן? ממש, או אפילו בתל אביב. חש, חש בדבר הזה, כן. ברוך השם, יש לנו עם, איך אומרים? בריא. לכל אלה שעדיין חיים לסערין הרב באשליה, בהזיות, יתפקחו עיניהם. יהיה שלום, ואני מאמין בשלום. אבל השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו. רק מתוך שנהיה חזקים, עד כדי כך שאויבינו יתייאשו מהרצון לחסל אותנו, ייאוש אמיתי ומוחלט, אז יהיה שלום. ומתי הם יתייאשו, מי יודע? מתי הם יתייאשו? אתם לא יודעים מתי הם יתייאשים. אה? מתי הם יתייאשו? שיקבלו כזאת מכה חזקה. שיגידו, נגד היהודים אי אפשר יותר. ואז אולי יש סיכוי שישיתו לנו יד לשלום. וכמו עם מלחמת ששת הימים. מתי הם ישיתו לנו בשלום? קיבלו מכה חזקה. אותו דבר ביום כיפור. מתי הם ישיתו יד לשלום? שקיבלו מכה חזקה. אז הם משיתים יד לשלום. טוב, גלשנו קצת לאקטואליה, אבל זה אותו הרעיון שכאן. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שאתה כובש את הזולת והיא לא אידיאלית. והאפשרות השנייה שאתה משלים עם הזולת והזולת הוא נרתם לטובתך. כן? הוא חלק ממך. עכשיו בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי בעניין, בנושא שלנו. על כן, ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות, שיסודי חיי האדם הפרטי והחברותי נבנים עליהם. והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפיהם. עכשיו, מה הם הדרכים? ראינו אותם מקודם, עכשיו מרחיב את הדיבור. הדרך האחד הוא דרך הירידה. כלומר, להדריך את האדם בחינוך כזה, לשקוע פשוט. עד אשר סוף כל סוף השתקע כל אלוקים אשר בלבבו, ויהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המוטבעות בעומק חומרו. במילים אחרות, אתה יכול להיות שקוע ולהיות חומרני עד הסוף. ממש. במקום הסכסוך הזה. אם אני שמע, מה לעשות? לשקוע פשוט. לברוח מהסכסוך הזה, על ידי זה שתהיה שקוע בחומר. ויצר הרע של הכעס והתאווה, השנאה והזדון שבנפשו, יהיה חלק בלתי נפרד ממנו. מה שנקרא היום, יש אנשים שקוראים להם כעסנים. איך אומר הרמב״ם? כעסנים חייהם אינם חיים. מה זאת אומרת? הכעס נהפך לחלק בלתי נפרד מהחיים שלו. הוא שוקע בכעס, או בעצבות, או בדברים מהסוג הזה, והוא אומר, אני, זהו, זה אני. שואלים את הכעסה, למה אתה כועס? הוא אומר, מה? אני כועס? זה אני זה. זה הטבע שלי לכל. לכן, עם כעסנים קשה מאוד לדבר. למה? להסביר, הם כל כך כועסים, שיכולים, איך יכול להיות אחרת? על כל דבר הם כועסים. מישהו מכיר טיפוסים כאלה? אתם לא מכירים. נכון, אתם לא מכירים. זה כעסנים, זה טיפוס. הוא שקע כל כך בירידה שזה נהפך לחלק בלתי נפרד ממנו. חלק ממנו ממש. זה אפשרות אחת. וזאת היא מחשבת הרשעה המקפלת את החלק היותר חזק שבקיבוציים האנושיים דווקא. הוא אומר, המין האנושי עוד לא התבגר. מבחינה היסטורית צריך להבין. עדיין הכוחניות, החומרניות, זה דבר שהוא שולט היום, גם היום בדור שלנו, במין האנושי. לא שאין הטבה בדבר. ואני רוצה לומר, המאמר הזה נכתב לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני מלחמת העולם השנייה. שראינו את הרוע הזה, חווינו את הרוע הזה, בעוצמה שאין כדוגמתה. זה היה לא נורמלי הדבר הזה. מיליונים, מיליונים, מיליונים נרצחו. על מה? על סתם ככה. איזה רוע. הרב לא אומר את זה סתם. כן. המין האנושי עדיין יש לו מה לתקן. המין האנושי, איך אומרים, נכנע אל הרוע. נתן לרוע להכתיב לו את המהלכים שהיו כפי שהיו בעיקר בשואה, ראינו את הדבר הזה, ולא רק לעם ישראל דרך אגב. לא רק בעם ישראל, זה היה בכל העולם הדבר הזה. הרוע שלט בצורה נוראה. זה היה חלק בלתי נפרד מהמנטליות בתקופת מלחמת העולם השנייה וגם הראשונה. אז עדיין המין האנושי, עדיין לצערנו, הרוע הוא שולט עליו. הדרך השנייה, היא אומרת, בניגוד לדרך הראשונה של השקיעה ברע ולתת לרע לשלוט, היא דרך העלייה, לבקש לחנך את האדם עד שיבוא למרום המטרה. איך לחנך אותו? לאן הוא צריך לבוא? לתורה. לאט לאט, בהדרגה. לצאת מן הרוע הזה, שרק כל אלוקים ישמע בלבבו, זאת היא המטרה. המטרה היא שאדרבה, מה שיכתיב לך בחיים זה איך להיות טוב. ואיך להיטיב, שרק כל אלוקים ישמע בלבבו. ורק הטוב, האור, החסד, האהבה, יהיה חלקו. כשראו את האדם הזה הולך, אומרים, זה בן אדם טוב. הוא רק טוב עושה, הוא לא עושה רע לאף אחד. אפילו לבעלי חיים, יש לו צער בעלי חיים. גם דבר כזה. יכול לקרוא דבר כזה? זה משימה אפשרית? מה אתם אומרים? אה? ודאי שכן. על מי מוטלת המשימה הזאת, לא במסגרת הפרטית, במסגרת העולמית, על עם ישראל. עם ישראל הוא המחנך של המין האנושי, שבא ללמד את המין האנושי איך להיות טוב. זהו הדרך הולך ונכבש לאיתו בצעדים מדודים ואופן חשאי מאוד, לא גלוי, לאט לאט. באומות, וגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון. השאיפה אל הטוב, אל השלום העליון, השלום האלוקי, זה אופייני לנשמה של העם היהודי. זה משימתו, זה מגמתו של העם היהודי שהתחיל מאברהם, ויהיה ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו, אף על פי שדרכו רחוקה היא, והיא עומדת בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה, אשר סופה ליפול ולהוכיח את הפשוטה של המגמה השלילית, לאין כל, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד במהרה בימינו, אמן. מאמר חשוב מאוד במיוחד בדור שלנו. מה שחזל אומרים, שזה המלחמת בני אור ובני חושך. עדיין מתקיימת מלחמה גדולה, שעם ישראל, אולי אנחנו לא מודעים לדבר הזה, זה הייעוד שלנו, זה התפקיד שלנו, לזכות את האנושות כולה באותם מגמה חיובית, מוסרית, ערכית, שהשם חנן אותנו, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ואנחנו צריכים להנחיל את אותם ערכים, את אותם דברים, בכל העולם, בצורה הדרגתית, כן, לאט לאט, בעזרת השם, אנחנו נזכה לדברים האלה. שאלות עד לכאן, רבותיי. איך עושים את זה? תשאלו אותי, למה אתם ככה שותקים?
איך עושים?
נו, נו, אני שואל אותך איך עושים את זה. כן, איך עושים? אתה רוצה לחנך, מה אתה עושה? אתה מחנך. קודם כל מחנך צריך להציב לעצמו מטרה. אם אולי אין לו מטרה, הוא גם לא מחנך. קודם כל הוא צריך לחנך את מי? את עצמו. אתה אומר גם אנחנו. קודם כל אנחנו צריכים להציב לעצמנו כאומה את המטרה. ומה המטרה צריכה להיות של עם ישראל? להיות עם ישראל. לממש את המהות שלנו. מי שרוצה לדעת מה המהות של עם ישראל, מה מיוחד בעם ישראל? יסתכל בשורשים שלו. בשורשים תמצא את עצמך. מה השורש שלנו? אברהם, אברהם אבינו. זהו עם ישראל, אברהם אבינו. אברהם, יצחק, יעקב, אלה האבות, הם השורש שלנו. השורש הנשמתי שלנו, נאמר ככה. ואנחנו צריכים להתבונן בהם. בכלל, זה מצווה גדולה. מי שרוצה להכיר את עצמו באמת, הוא צריך להתבונן באבות. ולראות, זה אנחנו, האבות זה אנחנו, האבות זה אנחנו, אנחנו והם זה אותו עניין. כמו הכלל הגדול שידוע, שהענף והשורש הם לא שני דברים נפרדים. הם אותו דבר, כן, שני דברים. אז זה הדרך. הדרך היא ללמוד איך אבותינו התנהלו, איך הם נהגו, מה הייתה המגמה שלהם, ולפי זה לראות מה המגמה שלנו, גם ברמה הפרטית, גם ברמה, כמובן, הלאומית, צריך לראות את הדברים. לא תהיה הדרך. אז הדרך לא קלה, היא ארוכה, לוקחה 3,000 שנה, אולי קצת יותר, נאמר, אנחנו כבר אחרי 3,000 שנה. אבל לאט לאט, הדרך הזאת, היא תנצח, היא ואותו הרוע שעדיין, לצערנו הרב, חוגג, ורואים את זה כל תקופה, היום רואים את זה בסוריה. אז אתה רואה, הרוע הוא כל כך חוגג, שערך חיי אדם הוא כל כך זול. זה לא, לא יומה. הורגים ככה אחד בשני. זה נקרא בצורה מיניאטורית. מה שהיה פעם, הוא היה מיליוני ככה, הדבר הזה. רק מי שחווה את הדבר הזה מבין את הרוע. רק מי שחווה את השואה מבין מה זה רוע, מה זה באמת רוע. אבל גם אנחנו רואים את זה עכשיו. צורה קטנה, כזאת אחרת. אבל איך אומרים? כל הרישה, כעשן תכלה. בעזרת השם, כל הדברים האלה. איך אומרים? יעלמו מן העולם במהרה בימינו, אמן. יישר כוח, תודה רבה.